חורג לרגע ככה מהמהלך בפרשה, נחזור למהלך בפרשה, נאמר סליחות תוך כדי. אבל לפני כן, בפרשה של הכהן, טוב, נפתח אותה רגע בפנים, בפרשה שאומר הכהן, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, פרק כ', פסוק א', כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. כי השם אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. נכון? ראינו את הפרשה הזו מקודם, כשדיברנו על הדברים הכלליים. יש לך בתיה, כף. ראינו את הפרשה הזו מקודם, כשדיברנו על מה אומר הכהן, מה תפקיד הכהן, מה תפקיד הכהן והשוטרים, מה תפקיד השוטרים ומה תפקיד העם. דיברנו על זה מקודם. אז המצב הוא שאתה יוצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך. גם אומרים במלחמת הרשות הכתוב מדבר בהלכה. מה מוסיפים השוטרים? מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. כתוב, זה רק הקדמה קצרה ככה לקראת סליחות, כתוב בזוהר שכי תצא למלחמה על אויביך, זה קשור לדברים שדיברנו מקודם בכל, מדובר קודם כל על מלחמת היצר שהאדם נמצא בה. כי תצא למלחמה על אויביך, זאת המלחמה שאדם יוצא אליה. והזוהר ממשיך, ראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. כתוב באור החיים, אצלנו בפרשה, מה זה כי תצא למלחמה על אויביך וראית עם רב ממך? ראית עם רב ממך, זה באמת מילה מיותרת, גם מבחינת הפשט. ראית עם רב, מה זה משנה? ברור שהוא רב ממך, רב יותר. אז רש"י מסביר בפשט של הפרשה, כשמדובר במלחמה פיזית, אז רש"י מסביר, עם רב ממך, ממך זאת אומרת בעיניך. כמו בנהי בעינינו כחגבים. בעיניך הוא רב. אבל זה לא באמת. אור החיים הקדוש אומר, ממך, כלומר, המלחמה שאתה יוצא, המלחמה שאתה יוצא, וזאת מלחמת היצר שעליה מדובר, כשאתה יוצא למלחמה הזאת, אז הידיעה הראשונה כדי לנצח, זה לדעת שהעם הרב שעומד, הוא בעצם ממך. האור החיים אומר כפשוטו, לא כמו שרש"י אומר. לא בעיניך. העם הרב הזה, הוא בראש שלך, הוא ממך. כל הכוחות האלה, באו ממך. עבר אדם עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. עשה אדם מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. אז כי תצא למלחמה על אויביך וראית עם רב ממך, מביא את האור החיים, אספת אמת ואומר כך. ובאור החיים כתב ממך שכל הכוחות של הסיטרא אחרא הוא מהאדם עצמו וכו'. ואז ממשיך האור החיים, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. איך זה קשור? השם, מה זה? כי השם, יותר. מתחיל ככה, אבל זה הרבה יותר. כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. סביר האור החיים, למרות שהכל הוא ממך, אז הכל... אם היות הכל ממך, הקודש ברוך הוא מעלך בהווה. אף על פי כן מעלך השם מארץ מצרים. מסביר השפת אמת. אני קורא כמה שורות שלו. כי יציאת מצרים הייתה הכנה לכל הגלויות בכלל ובפרט. זה כלל שצריך להתרגל אליו. כל מה שאנחנו עסוקים, דברנו על זה יותר מפעם אחת, כל אחד בא ממקום אחר, זה לא דרוש כשלומדים פרשה כזו גם לגבי הפרט. בעל התניא אומר, התורה היא נצחית. יש לו ביטוי קבוע, התורה היא נצחית. הפירוש של המושג התורה היא נצחית זה שאלמלא התורה מדברת למצב שבו יש רגע אחד שהיא לא אקטואלית, היא לא נצחית. זה לא שספר ויקרא מדבר על הזמן של הקורבנות, וכשלא, אז יש לנו דרשות על המזבח ועל המשכן והכל. ספר ויקרא מדבר עכשיו באותה נצחיות שהוא מדבר בזמן שהמזבח היה קיים, שיבנה במהרה בימינו. הוא מדבר בדיוק באותה נצחיות, הוא מדבר באותו מקום, רק רובד יותר נוסף, עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד. כלומר, כשם שנכון להבין שקורבן הוא קורבן כשיש מזבח שהוא כבש בן שנה, נכון להבין שאם אין מזבח, אז הקורבן צריך להיות משהו אחר שצריך ללמוד אותו מכבש בן שנה. כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו. כי המציאות היא כזאת שאת זה אני צריך להכין. אז על זה איפה היא כתב? בחסידס. ומה יהיה עם ספר? זה התורה היא נצחית. לנו נדמה לפעמים שהתורה היא רלוונט, אנחנו מחליפים את המילה נצחית ברלוונטית, באקטואלית. זה מסוכן מאוד. אז המושג של יציאת מצרים זה לא רק הכנה לגאולה, זה קודם כל גם הכנה לגלות. זה צריך להבין. כי הרי אם יש יציאת מצרים, אז יש ירידה למצרים. וכדי לעסוק ביציאת מצרים, אני צריך לעסוק קודם כל בירידה למצרים. ומי שמתחיל בשבח ולא מתחיל בגנות, אז הוא לא מספר בסיפור יציאת מצרים. אבל סיפור יציאת מצרים הוא לא סיפור שבו אני עוסק במשהו שהיה, הוא סיפור שבו אני עוסק כרגע במשהו שהווה, אחרת יש בעיה בתורה הנצחית שלי. אני עוסק פה ועכשיו בהווה. התניא מסביר שלכן, כשתקנו שצריך להזכיר יציאת מצרים בכל יום, איפה מכניסים את יציאת מצרים? בקריאת שמע. אבל זה לא הסבירו למה. הסבירו שצריך להזכיר יציאת מצרים כל יום, אבל למה בקריאת שמע? עד רבה, תשאל אותי, אז זה לא מקום מתאים. קריאת שמע, יש עניין של עול מלכות שמיים ועול מצוות. תזכיר אחרי זה יציאת מצרים. אתה עושה טקס, יציאת מצרים, בסוף. כי יציאת מצרים היא לקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות ולהבין את יציאת מצרים. קריאת שמע היא ההכנה ליציאת מצרים, היא עצמה יציאת מצרים. כשאנחנו מגיעים ליציאת מצרים וקריאת שמע, אז אנחנו מדברים על אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, ומדברים עכשיו על המצרים שאני נמצא בה וצריך לצאת ממנה. אז במובן הזה יציאת מצרים היא הכנה לכל גלות שאני עובר כל יום ויום. והיכולת לגלות ולצאת משם זה כי אני השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. אז כי תצא למלחמה על אויביך. וראית הסוס ורכב עם רב ממך, אז קודם כל תדע לך שכל מה שאתה רואה זה ממך. אלא מה גורם לך זה שאתה רואה שזה ממך, חס וחלילה לדיכאון, אני אשם. אם זה ממך זאת אומרת שזה הפיך. זאת אומרת שאפשר לתקן. שבתי היום עם מישהו, שאלתי מה פשט אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, משפט של רב נחמן. אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שאלתי, מה החידוש? אומר, בטח שיכולים לקלקל, יכולים לתקן, מה? הוא לא הבין. חשבתי קצת על זה, ואמרתי לו, זה באמת דבר מדהים, המחשבה הזאת. אני גם לא מדהים בהתחלה. אז אמרתי לו שלדעתי החידוש הוא לא שיכולים לתקן. החידוש הוא שיכולים לקלקל. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. אילו היה האדם בטוח שאין שום דבר בטוח וכל דבר יכול ליפול, כי אין עוד מלבדו, מזמן הוא היה עושה תשובה. מה נותן לי את התחושה של השעננות? שהמגדל הזה עומד, שאת ההר הזה אף אחד לא יפרק, שגם אחר השמש תזרח, אז נעשה מחר כבר את מה שאני רוצה. בן אדם, מה לך נרדם? למה בן אדם נרדם? בגלל שהוא לא מאמין שיכולים לקלקל. אני תמיד הבנתי שיכולים לקלקל, הכוונה היא שאפשר לשבור צלחת. להאמין שיכולים לקלקל זה בשורה. רב לזר בן דורדיה, זוכרים שהלך ועבר שבעה ימים ושבעה כל כדי להגיע לאותה זונה בקרחי הים. רב לזר בן דורדיה שמגיע ופתאום קולט שאין אין, אין כלום, היא אומרת לו שם, אין לך, אין לך מקום, אין לך בכלל שורש, אתה לא חוזר לשום מקום. אתה כלום. אתה אוויר. אתה לא חוזר לשום מקום. הולך ושם ראשו בין ברכה וגואה בבחייה. ואז הוא צועק ואומר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. הוא מתפלל וזועק ומבקש מכל העולם לבקש עליו רחמים. הוא שומע בת קול אומרת לו מהערים ומהגבעות, אנחנו נבקש עליך? בקש עלינו. הרי נאמר, הערים ימושו והגבעות תמותנה. עכשיו, לרגע אחד זה יכול להיות ייאוש נורא, זאת אומרת, אין אף אחד עם כוח פה באזור שיכול לעזור לי? אבל רק אם אתה אמין שאין אף אחד באזור שיכול לעזור לך, אתה יכול להבין שהכל אצלך. אתם מבינים את הפסוק? כי תצא למלחמה על אויביך וראית עם רב, זה ממך. כל הקטגורים שאתה רואה, כל מה שאתה רואה כאן זה ממך. סוס ורכב עם רב ממך. לא תירא מהם. לא תירא מהם. לא תירא מהם מפני שזה ממך. למה? כי השם אלוקיך עמך. כלומר, הכוחות הרעים האלה שיצאו ממך מאיימים עליך עכשיו בסוס ורכב. אבל יש משהו שהוא בתוכך ולא יצא ממך. מי? השם אלוקיך עמך. השם אלוקיך הזה שעמך הוא מעלך בהי הידיעה מארץ מצרים. מתי? עכשיו. כי יציאת מצרים היא ההכנה, הייתה הכנה לכל הגלויות בכלל ובפרט. חסידים אומרים, כשאנחנו אומרים את ברכת גאולת יציאת מצרים בתפילה, אז אנחנו אומרים בסוף שם, ונאמר כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה השם גאל ישראל. אומרים חסידים, ונאמר כי פדה השם את יעקב וגאלו מהמחשבה שיש משהו חזק ממנו. וגאלו מיד חזק ממנו. המחשבה הזאת שיש חזק ממנו, אמא שלא מאפשרת לך לזוז. זה הפוך. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, זאת אומרת שההרים ימושו והגבעות תמותנה, אז הדבר היחיד שיש זה השם אלוקיך עמך. אז תאמין שיכולים לתקן. זה דבר מופלא. אז מה קרה בחטא? נשברה הצלחת? נשבר דבר גדול? בסדר? זה הסוס ורכב שיוצאים ממך. זה תראי פלאות. אבל השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים. זה דבר מופלא. השפת אמת ממשיך, ונמשך גאולה זו בכל עת, עד לעתיד. דכתיב לו יאמר עוד חי השם אשר הוציא את ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר וכו' 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 על העתיד. זאת אומרת, צריך להבין את המשפט שכתוב פה, זה הקדמה של דקה לסליחות לי. זאת אומרת, צריך להבין, אם אני פה בעולם, משמע שאנחנו עדיין במציאות של מצרים ויציאת מצרים. כי אם לא הייתי במציאות של מצרים ויציאת מצרים, אני באותו רגע כבר פטור מהזכרת יציאת מצרים. כי הרי הזכרת יציאת מצרים היא רק עד העתיד. נכון? לעתיד לא צריך יהיה להזכיר את יציאת מצרים, כי נזכיר את הגאולה העתידה. אז אם לא דווחת בשנייה זאת על חובת אי הזכרת יציאת מצרים, הסימן שאתה במצרים. תמיד שואלים חינוכית בכל מיני סימפוזיונים, איך מחדירים את התחושה של יציאת מצרים למי שנמצא במצב של בארץ וטוב והכל. אני זוכר תמיד דיונים על זה. ואני יודעתי, פשוט הדיון הוא בשאלה הפוכה. איך מחדירים את התחושה שאתה במצרים? זאת השאלה. השאלה היא לא איך מחדירים את יציאת מצרים. תחשוב שהכל אחר, בדיוק.
זה לא מצרים.
זה לא מצרים. ואז אתה צריך להבין שכן. וכשאתה קולט לא מסביב, פה. וכשאתה קולט את המצרים, אז ממילא אתה יכול לצאת. עכשיו, מה זה המצרים? עצם חובת הזכרת יציאת מצרים. משמע שאני השם אלוקיך אמר לך מארץ מצרים. ברגע שאני אהיה במקום שאנחנו עוסקים בגאולה העתידית, אני אפנה לך בתואר אחר. וכל עוד אני השם אלוקיך אמר לך מארץ מצרים, אז בשביל עול מלכות שמיים ועול מצוות אתה צריך את הזכרת יציאת מצרים. אז אתה צריך להיכנס למצרים ולצאת ממצרים. תניה אומר שלכן היינו צריכים לברוח. זו שאלה יסודית מאוד, בתניה עצמו. שאלה מאוד יסודית. למה הכל צריך להיות בבריחה? נכון? אי אפשר בלי בריחה? למה? מה, אם היינו מודיעים לפרות, תשכח מזה, והעסק פה רשמי, ואנחנו יוצאים, היינו עושים סרט אקסודוס. למה צריך לברוח? בתניה אומר שהבריחה היא זה בכלל לא בשביל פה. אנחנו צריכים לברוח, כי מצרים צריך להכניס לעצמנו לראש, ממשיכה לרדוף. היא כל הזמן רודפת פה. ואם אני לא בורח, היא רודפת. והשקר הגדול הוא שאני אומר שכבר יצאתי. זה לברוח מפני הלא עצמנו. זה לברוח מפני הרב ממך אל השם אלוקיך אימך. ולכן מזכירים בכל יום יציאת מצרים, כי כפי הזכירה, תשמעו איזה משפט, כי כפי הזכירה יכולים לעורר בחינת הגאולה. ואז מה אומרים השוטרים בסוף? מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. חז"ל אומרים, הירא מעבירות שבידו. נמצא שכל שיש לאדם מלחמה, תשמעו איזה משפט נפלא, מכלל, כי יש לו כוח להילחם. אם יש לך מלחמה, משמע שהקדוש ברוך הוא העמיד אותך במקום שיש לך כוח להילחם. כי אחרת היית צריך ללכת ולשוב לביתך. ואם השוטרים לא אמרו לך שאתה פטור מהמלחמה, אלא אתה נמצא בתוך המלחמה, סימן שלא שוחררת. אם לא שוחררת, משמע שיש לך כוח. אם יש לך כוח, אז מה לך נרדם? זה פשוט. אם יש מצרים, השאלה אם אתה מוכן לקבל שיכולים לקלקל, הכל הפוך. לא אם אתה מאמין שיכולים לתקן. השאלה אם אתה מאמין שיכולים לקלקל. כי זה לא מסתדר לך עם זה שהכל מושלם. אתה מושלם מספיק כדי להגיד nobody perfect except me. הכל בסדר. Everything is okay. האם אתה מאמין שמצרים, ואז אתה מאמין שיכולים לצאת, ואז אפשר לעשות איתך עבודה? זה שלך ישוב לביתו? עוד פעם. אין. זה המושג. כלומר, זה כביכול המושלם. אולי הצדיק הגמור. ואז הוא לא הבינוני שנמצא בדיון הזה. אולי הצדיק הגמור. נמצא שכל שיש לאדם מלחמה מכלל כי יש לו כוח להילחם, וכתיב אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה? תשמעו את השפת אמת. במה? נו? תהיו שפת אמת. שעל ידי המלחמה עצמו רואה שיש לו במה לבטוח, כנ"ל. אם תקום עליי מלחמה, סימן שזה בסדר. תבינים? מבינים מה זה הפוך על הפוך? אם תקום עליי מלחמה, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. למה? אם תקום עליי מלחמה, בזאת שקמה עליי מלחמה, זה מה שאומר שאני בוטח. כרי אחרת, היו אומרים לי שאני פטור. אז כל עוד לא אמרו לי שאני פטור, משמע שאני במלחמה. רמנדל מויטבסק אומר שאם אני חי, הפרי הארץ, רבי של התניה, אומר שאם אני חי, זאת אומרת שהיום יש לי התמודדות עם היצר שלי. אומר, אם אני חי, אם לא הייתי צריך להתמודד, אז תבדוק מתי ההלוויה. אם אני חי, משהו שעכשיו אני במציאות של יציאת מצרים. וזה הדבר שהכי משמח שיש. וזה הבזות אני בוטח. כשאני מקבל את המסלול הזה, אז כל המציאות בכלל של, של, של סליחות, של אלול, הכל מקבל משמעות אחרת לגמרי. זה לא איזה מין... הייתי צריך להיות מושלם, אני לא ועכשיו, אלא איזו מערכת שלמה. וזאת אני בוטח. דבר פלאי. דבר מופלא. השנה במסכת אבות אומרת שגדולה תורה יותר מן הכהונה ויותר מן המלכות. כי הכהונה נקנית ב-24 מעלות, והמלכות ב-30, והתורה ב-48. שואל הרבי בשיעורים שלו, מה זה מעניין אותי? הרי מסכת אבות עובדת על מה אני יכול לעשות. אני לא גם כהן, גם מלך וגם לומד תורה. אז מה זה מעניין אותי כל הסיפור? מה רוצים להגיד לי? שהתורה זה מלן תלפים גדול והכהונה זה... שמה המשפט הזה? מה זה חשוב? אומר הרבי, הכל מדבר על התורה שבי. אלא יש את בחינת הכהונה שבתורה... יש את בחינת המלכות שבתורה, ויש את התורה שבתורה. יש את התורה שבתורה, זה מה שקראנו בשיעור הראשון, המשפט. יש את הכהונה שבתורה, בי, הכל בי. ודאי שיש את הכהן שמדבר אל העם. התורה היא נצחית, פירושו יש לנו את הכהנים ואת השוטרים. והתורה היא נצחית פירושו שגם בי צריך להיות כהן ושוטר ומלך. גם אני צריך להבין את זה. אני, כדי להתמודד עם כל הדברים האלה, אני צריך לתפוס את זה שהאדם הוא עולם קטן. וממילא הוא מקיף את כל המהלך הזה. והוא צריך למנות לעצמו. שופטים ושוטרים תיתן לך. בכל שעריך. שערים שערים, ואתה צריך למנות את השופטים ואת השוטרים. לכן כשאני לומד מי הם השופטים ומה בשופטים הוא כהני ומה בשופטים הוא שופט, זה בך עצמך. יש את נקודת הכהונה שבה אדם, שהיא מתנה. למה אנחנו כהנים? עם ישראל נקרא ממלכת כהנים. למה אני כהן? כי נולדתי כך. אני נולדתי כהן, זה מתנה. גם אם אני לא רוצה להיות כהן. ואם אני לא כהן, אז אני לא כהן גם אם אני כן רוצה להיות כהן. לא יכול להיות כהן. אז יש את נקודת הכהונה שבי, איך קראנו לה היום? כן. מה יפה ירושתנו? זה אנחנו. רק צריך לחשוף את זה. זאת נקודת הכהונה שבי. יש את נקודת ההתבוננות שבי, המשפט. מה זה משפט? כי יפלא ממך הדבר למשפט, איך אתה חושף את ההבנה עוד, ועוד, ועוד, איך עושים את זה? זה המוח מעביר ללב, ומתבוננים, ומתבוננים, ומתבוננים. ויש את נקודת השוטר שבי. איך אני מעביר את זה לשטר ודואג להוצאה של זה לפועל? במושגים של תניה, של חסידות, או במושגים אחרים, בנקודת השוטר יש את מה אני צריך לבטש, איך אני פועל מול הנפש הבהמית, את מה אני צריך לעשות. בנקודת השופט שבי יש את ההתבוננות. בנקודת הכהן שבי יש את ההכרה של מה אני. ודאי. ברור. השערים זה שערי האדם. כן? זהו, אז אפשר עוד הרבה הרבה להרחיב בזה, אבל אנחנו נעצור בזה לרגע, נגיד סליחות, בסדר? נגיד סליחות, כמה בימים של...